ערב טוב. אני רוצה לפתוח את השיחה הערב ולומר תודה לרותם, המנהל היקר שלנו, שמחזיק פה ותומך ודואג לרווחה של כולנו. ובאותה הזדמנות להגיד בשמי ובשם רותם שמערכת הסאונד שלנו, כפי שאולי כבר שמתם לב, קצת ויש סיכוי טוב שגם היום במהלך השיחה זה פתאום יתנתק, ואז אני אולי אנסה לדבר עם המיקרופון עם הפצפצים, ואם זה לא יעבוד, זה ייגמר בצעקות. הזכרנו סנדיה ואני שהיו שנים שלימדנו פה ועוד לא הייתה פה מערכת סאונד. נראה לי שבינתיים הקול שלי הזדקן משהו, אבל בואו נראה. הנושא שעליו אני רוצה לדבר הערב, השם שנתתי לשיחה, זה חופש, מקף, לא מה שאנחנו חושבים. יש פה מישהו שחושב לפעמים על חופש? אני רואה אפילו הרבה הרבה חיוכים והרבה ידיים. אנחנו גם חושבים לפעמים מה זה חופש. המילה, המושג, הדימוי חופש, הוא תופס מקום מרכזי בדרמה, במה שלימד הבודה. אחת המילים, יש כמה עשרות מילים שמופיעות בטקסטים העתיקים, בקנון הפאלי, הטקסטים העתיקים שמביא את הדרשות, את מה שלימד הבודה. שם כמה עשרות מילים, מושגים שהם מצביעים על מה שהדרך מכוונת אליהם. סנדיה נגעה אתמול ניבנה, הזכרנו כאן התעוררות. יש הרבה מילים שהם מין דימויים שליליים. אני מאוד אוהב, כמו the unborn, the unmade, the unconditioned, the unformed. אחת המילים שישנם זה המילה וימותי, שהמשמעות שלה זה חופש, חירות. אני אומר את זה ואני נזכר שממש ממש לאחרונה נתקלתי בעוד מילה, בעוד דימוי, שאיכשהו התפקשש לי, איכשהו לא ידעתי שהוא גם כן נמצא שם, וגם בו הבודה משתמש כלהצביע אל לאן הדרך הזאת מכוונת. זאת מילה שרובכם מכירים, מכירים בסנסקריט, אבל אני אשאיר את זה רגע כמשהו מותח ואני אספר סיפור. מהבוקר אני רוצה לספר אותו, ואספר אותו, להיכנס איכשהו. בסדר, בלי צעקות? הלכתי לי היום להליכת בוקר, כפי שאני עושה פה בעצם כמעט כל בוקר. אתם יודעים, לנו יש כל מיני פריבילגיות שלכם אין, כמו להסתכל בוואטסאפ, לדבר, וגם אנחנו הולכים איפה שאסור, הולכים בסובב, מותר לנו. ואיפה בהליכות יוצא כזה, כמעט מדי יום עובר מולי איזשהו זוג מבוגר, האישה הולכת קצת לפנים, הבעל קצת מאחור, הוא לובש גופייה לבנה ומשקפי שמש, ואיכשהו תמיד כזה שהם עוברים לידי מאוד ברור בחזות שלה שהיא עם עצמה, והוא, אני לא ברור לי אם כן נוצר קשר, לא נוצר קשר, אז אני מין כזה, אמר כזה מין שלום. והיום כשעברתי מולם, הייתי, לא ממש מולם, הייתי די קרוב, הרים את היד ועשה ככה. לא ארוך כמו שאני עשיתי עכשיו, אבל את התנועה המאוד ברורה הזאת. וזה היה כל כך מרגש. זה היה כל כך מרגש בין השאר, כי בתנועה הזאת, שהיא תנועה שמקבלת בכל התרבויות שאני מכיר, התנועה הזאת לשלום, שאומרת שלום, אני מרגיש שיש בה מקופלות בתוכה כמה אמירות. קודם כל, אני רואה אותך, אני רואה אותך. מעבר לזה, אין לי כלום בידיים. אין לי כוונה לפגוע. אני לא איום, אין לי פה איזשהו משהו שיכול לפגוע. וחוץ מזה, ואני רוצה שתדע, אני רוצה שתדעי את זה. שאת יכולה להרגיש בטוחה, שאתה יכול להרגיש בטוח, שאין לי כוונה לפגוע. פניי לשלום. אז מישהו ניחש מה המילה שהתכוונתי אליה? מה? נמסטה? וואו, רעיון מעניין, אבל לא. שנתי. שנתי, או אולי באיזה שנתה, או... מכירים את המילה שנתי, נכון? שהמשמעות שלה... פיס, שלום. וגם היא בעצם אחד הדימויים לאן שהדרך הזאת מכוונת אליה. אבל אני רוצה לחזור רגע לבינותי, לחופש. אני חושב שלכולנו יש רעיונות ודימויים שקשורים למה זה אומר חופש. אני הרבה פעמים זוכר את עצמי כשאני הוגה בחופש, או חש את ליבי יוצא לחופש, נזכר בבית ספר. יכול להיות שאתם הרבה פעמים כאן שומעים? שהרבה פעמים כאן גם כן נזכרתם בבית ספר. זה קצת דומה לבית ספר, לא? פעמונים, מקום שצריך להיות בו, לשבת, חכות עד הסוף, עד שהפעמון יצלצל, רק את הכיסאות לא צריך להפוך. וגם אומרים בבית ספר, תמיד המקום הזה שחיכינו לו, החופש הגדול, שכבר לא נצטרך לקום בבוקר עם השעון המעורר, או שאמא תעיר וללכת למקום הזה, ויגידו לי מה לעשות, ונגיע לזמן הזה של... אלא לעשות מה שבא לי. אני לא צריך ללכת רחוק, יש לי בבית שני ילדים בחופש הגדול עכשיו. דיברתי עם אמא שלהם לפני יומיים ב-12. איפה עדן? השם, איפה זוהר ישנה, אחר כך באחת לא, הוא כבר על המחשב, מה שבא לו. או המקום האחר, אם הזכרתי את, את הלשים את, את הכיסאות על הספסלים, אני לא יודע איך זה היום, אני לא יודע איך זה כשאתם הייתם ילדים, כשאני הייתי ילד, כשהפעמון היה מצלצל, הפעמון האחרון, של 12 או 1, היינו שמים את הכיסאות על, על השולחנות, היינו אמורים, אני הייתי ילד טוב, הייתי עושה את זה, ויוצאים כזה בשעון רב מהכיתה, הביתה בשמחה רבה, הביתה. עד היום זה מלווה אותי. מחר בצהריים, כשנלך לפה ואני אתיישב באוטו, השיר הזה יתנגן בי. זה לא קשור בכלל לזה שאני כל כך אוהב את המקום הזה וכל כך אוהב את המפגשים האלה. חופש, אני לא, לא בתוך איזשהו משהו פורם שיש לו צורה. ובו בזמן, לא בטוח שזה מה שהבודה דיבר עליו כשהוא דיבר על חופש. אולי יותר נכון לומר, זה לא מה שהוא דיבר עליו. לא שיש בזה רע, חלילה. לא שיש רע בחופשות. לא שיש רע בלסיים מטלה. אבל חופש שהוא כיוון עליו הוא חופש שלא תלוי בתנאים. והוא נמצא בלב של הדרך הזאת. הוא אמר את זה בצורה מאוד מאוד חד משמעית. אם להזכיר איזה one liner, כמו שכריסטופר אוהב להגיד, בעברית זה מתורגם לשורת מחץ. מחץ מילה מוחצת מדי. one liner. יש מקום אחד שבו הוא אומר, ממש כפי שנהר הגנגס, נהר הגנגה בעברית, לא משנה איפה, בהימלאיה, בוואראנסי, בהרים, בגבעות, הוא תמיד נוטה לכיוון אחד, לכיוון של האוקיינוס. ככה הלב תודעה של מי שמתרגל נוטה לכיוון אחד. כיוון החופש. וואן ליינר אחר אומר, ממש כפי שהטעם של האוקיינוס הוא אחד. לא משנה איפה נכנסים למים, באוקיינוס ההודי, באוקיינוס השקט, בים התיכון, בים סוף, יש אותו טעם, נכון? מלוח. כלומר, בדיוק באותו אופן, טעמה של הדרמה הוא אחד. טעם החופש. זאת לא איזושהי הבטחה. זה לא איזושהי promised land. שאם נהיה מתרגלים טובים מספיק, ובודהיסטים מספיק טובים, ו... עוד כל מיני אימים כאלה, בסוף לקבל את, את הפרס הגדול. יש לאן לכוון. יש לאן לכוון את הכמיהות שלנו. אבל בו בזמן זאת דרך ש, שגם איך להגיד את זה אחי, זה משלמת מזומן. אם כבר אמרתי משלמת, לא שומעים? עכשיו שומעים? אוקיי, תודה. אם כבר אמרתי משלמת, נכון? זה היה המשפט האחרון שלי. מישהו השאיר לי היום פתק, היה כתוב בו, תגיד, זה קצת שהדרך זה כמו הגרף בבורסה, נכון? כשמסתכלים מקרוב, מבט לוקלי, רואים עליות, ירידות, עליות, ירידות. כשמתרחקים, רואים שהגרף עולה. כשמכם מכיר קצת בורסות, מדד תל אביב, דאו ג'ונס, מסתכלים על הרבה שנים, רואים. כשמסתכלים מקרוב, אבל יש עליות. והן מביאות אותנו להיכנס פנימה. אם לוקחים את הדימוי הזה עוד צעד, כשאנחנו רק מתלהבים מהעליות ונכנסים בעליות, ואז כשיש ירידות, אנחנו נבעלים ויוצאים. מישהו מבין בבורסה? יש כמה שמעניינים, אתם יודעים מה קורה. מפסידים. ישנו איזשהו מקום של יציבות, ואנחנו כולנו את הטעם הזה של חופש יודעים גם לפני שבאנו לפה, אבל פה בתוך הריטריט הוא בכל כך הרבה צורות מראה את פניו. רגעים, הצצות שבהם אנחנו חווים איזשהו חופש בל ישוער, הרבה פעמים גם כמו לא הגיוני, כאילו לא קרה איזשהו דבר שאמור לתת לי, שאני בחופש. את עושה לי כי לא שומעים? לא שומעים? מה? פעם האחרונה שניסיתי את זה, אחר כך סנדיה הנדסה אותי הרבה זמן, אז אני נזהר. אין שומעים, סנדיה, הם שומעים. יותר גבוה. או, וואו, עכשיו גם אני שומע את עצמי. היום לעשות כל פחות היום בקבוצות, אחד הדברים שמאוד ניקרו בכף, זה הרבה איכות של תודה, הערכה, אהבה. בין עם אנשים שדיברו על חוויות מאוד מאוד אינטימיות ונוגעות ללב, גם הנכונות לשתף בכזאת אינטימיות, וגם מקומות של לב בהם כל כך נוכח, ובין אם זה הערכה אל התרגול והסטינג, ואחד לשני, אל הנוכחות התומכת בתוך השתיקה, בדרך כלל בתוך השתיקה. היו גם כמה מקרים שהיו גם כמה מילים, אבל ההרגשה הזאת של הנוכחות של האחרים ושהיא נוגעת, והרצון לגעת ולתמוך באחרים. וזה גם קצת מעלה את השאלה, איך זה קורה? מה, יש קשר בין התרגול ללב? הלב ככה נפתח, ואז אם נדברתי עד עכשיו על חופש, האם יש קשר בין חופש לאהבה? זה נשמע די היפי, לא? Peace and love. יש לי חבר של כמה מאיתנו שתמיד אומר, האיפים צדקו. נורא מעניין ומסתורים, ומסתורית הדרך הזאת. שבו מתוך המקום של השקט, במובן של השתיקה והיעדר המילים, היעדר החלפת מילים, והבאת הקשב פנימה, והמפגש עם כל כך הרבה אתגרים. ובתוך המקום הזה, הוא מאפשר ללב להיות נוכח. סנדיה הזכירה אתמול בשיחה בערב, יש לי כל כך הרבה מורים חברים שאומרים לי, לפני שיחה דרמה, אל תאכל ארוחת ערב. לא עומד בזה. ואחר כך... אז כשסנדיה הזכירה אתמול בערב, בשיחה דרמה, כשהיא דיברה על ניבנה או נירוונה, הזכירה איזשהו פירוש של זה שלא הכרתי, שזה שלילה ההיעדר של יער. וכשהיא אמרה את זה, שבתי לי כזה וראיתי שאני, את ההיעדר של היער, אני לא מדמיין איזשהו היעדר של יער נורווגי. יער נורווגי, אתם מכירים, יש לביטלס יער נורווגי, ולהרוקי מורוקמי יש ספר על ה... ואני מדמיין יער נורווגי כיער עם עצים גבוהים, גבוהים כאלה, וגזעים גדולים, והרבה רווח ביניהם. אבל את היער הזה לא דמיינתי ככה. דמיינתי יותר כג'ונגל, כמשהו סבוך, כסבך. מקום שבו אי אפשר לנוע בחופשיות. ובתוך מה שמתרחש מההיעדר של הסבך, זה לא שאין מחשבות. אבל המקום שאנחנו פחות מסתבכים בתוכם, מסתבכים בהם, הדביקות האופיינית שיש למחשבות, הנטייה שלנו לקנות אוטומטית את התוכן שלהם, להזדהות איתם, להיות תחת המרות, הרודנות של הסיפור שהן מספרות. אני לא יכולה יותר. אני חייב שמי שלידי יפסיק לעשות מה שהוא עושה. תמיד כזה מגיע עם הסטייטמנט הזה של ככה זה האמת. זה לא שמחשבות נעלמות. אתם יודעים, זה נורא מעניין. כמה מילים יש לנו בעברית שאומרות מחשבה? מחשבה, הרהור, והיה עוד איזה מילה, הגיג, גם באנגלית יש thought, reflection, בפאלי יש לפחות 20, זה קצת דומה למה שאומרים, אני לא מכיר את זה מתוך עצמי, אבל מה שאומרים על שפה אסקימוסית, ששם אני חושב 16 מילים שאנחנו קוראים להן שלג, ומתוך הראייה שמה והחיים והרזולוציה שמאוד גדולה בהסתכלות על זה, נוצרים הרבה יותר מושגים. אז כך בשפה הפלית, שהיא שפה שנוצרה באיזשהו אופן, שהתשתית שלה הולך על חקירה מהסוג זה שאנחנו עושים כאן, אל כל מיני פעילויות מנטליות שלנו, אין עוד מילים אליהם, שם יש כל מיני מילים, למשל מילה נפרדת שמציינת את התנועה המנטלית שאנחנו עושים, כשאנחנו מכוונים ומביאים את תשומת הלב לאובייקט. למשל, לחזור לנשימה. הרבה פעמים עולה תוכן, תחזרי לנשימה. זה מחשבה. כן, זה איזשהו אירוע מנטלי. ויכול להיות שבהתחלה הוא באמת מחשבה. תחזרי לנשימה. צריך לחזור לנשימה. ולאט לאט הוא זה מין מסר כזה כמעט שקוף. אולי שקוף לגמרי. אבל עדיין יש בו את, את התנועה הזאת. או למשל, התנועה המנטלית, כשהבאנו את תשומת הלב, הנחנו אותה באובייקט, אנחנו כמו נותנים לעצמנו לשהות, לשים לב, להרהר. אז לזאת יש מילה אחרת. אצלנו כולם נכנסים תחת המילה מחשבה. כאשר אנחנו מדברים על המקום של היעדר היער, היעדר הסבך, זה לאו דווקא וקום מנטלי. אבל פה בזמן, כמו שאנחנו שמים לב, לפעמים סיטואציה של ריטריט יכולה מאוד לעודד את זה, פתאום ברגעים מסוימים המחשבות כמו לא מטרידות. נזכר באירוע שנשאר איתי המון המון שנים בריטריט ויפאסנה, לפני כמה שנים, 25 שנה בהודו. ישבתי באיזושהי שיחה, מפגש אישי עם, עם המורה שלי, וזה היה הודו, סוף עונת, קצת אחרי עונת הגשמים. אנחנו יושבים ומדברים בחוץ, ומלא תושים. ואנחנו יושבים, ואני כל השיחה, זהו, עושה מין כזה, כאילו לא להגיב בתוך הזה. והיא יושבת וזה, מדי פעם זה, ואני כאילו, ככה, באיזשהו קטע לא יכולתי יותר. אמרתי לה, תשמעי, זה מדהים, איך היתושים לא מטרידים אותך? והיא אמרה לי, ברור שהיתושים מטרידים אותי. אבל אני לא מוטרדת מזה שהם מטרידים אותי. ולפעמים זה מרגיש שזה גם מה שקורה עם עולמות התוכן שלנו, שלא נעלמים, ולאו דווקא אמורים להיעלם. אבל משהו באופן שבו אנחנו נוכחים עם מה שקורה, הוא אחר. ובאופן בלתי נמנע, זה לא רק באופן בלתי נמנע, זה כמו הצד השני של המטבע, הלב פתוח כאן יותר. כדאי אולי להגיד כאן משהו שהוא חצי טכני, אבל משמעותי. בשפה הפאלי, גם בשפה הסנסקריט, עד כמה שאני יודע, בכל הלשונות הקלאסיות של הודו, אין את ההבחנה בין זה לזה. אין מילים נפרדות ללב ולראש או לתודעה. יש מילה אחת, צ'יטה. אנחנו מתרגמים אותה הרבה פעמים לתודעה, הרבה פעמים ללב. אם אנחנו רוצים לדייק יותר, אנחנו אומרים תודעה לב, או לב תודעה. קשרי הגומלין ביניהם, אפילו המילה קשרי גומלין כמו יוצרת את התחושה כאילו מדובר בשני דברים נפרדים. אולי אפשר להבחין ביניהם, ואפשר להבחין ביניהם, בטח בתרבות שלנו שפיתחנו הרבה דרכי הסתכלות שכאלה. ופה בזמן הקשר לב תודעה. וכמו שסנדיה גם נגעה אתמול בשיחה בערב, כאשר אנחנו קפוצים, מקובצים, כועסים, מתוססים, אז גם ההתכוונות שלנו לפגוש את מה שנוכח הרבה יותר מאתגרת. לפעמים מרגישה כמו בלתי אפשרית. כי התגובות, הריאקטיביות היא מאוד גדולה. אל מה שעולה, אל הנעים, אל הלא נעים, שמתנה את הדברים. וכאשר הלב שלנו פתוח, אנחנו כבר רואים. איך הוא אומר את זה כאן? זה של אנטואן דה סנט אקזופרי, איך שאומרים את השם הזה? הנסיך הקטן. רק באמצעות הלב בלבד אפשר להיטיב לראות, כי מה שחשוב באמת סמוי מן העין. כאשר הלב פתוח ואורך, אפשר לראות. כמו שיצא לשמוע כמה מכם ששיתפו אותי היום וגם אתמול, שפתאום ישנו מקום שבו הלב כמו מונח ממש על הדשות העיניים. אז מה שאני רואה בתוך עצמי, גם אם זה, איך קורא לזה לרומי, יש לו זה איזשהו דימוי, גם אם זה המון של שודדים שבא לשדוד אותי מכל אוצרותיי, קולות נוגסים, אני לא מספיק טובה, אני לא, גם לקולות האלה יש מקום, גם אותם אני יכולה לראות ברכות. אין שום דבר שצריך להיאבק בו. ישנו, מכירים את הספר אני הוא זה? I am that? חלק אולי מכירים. ספר שהגיע קרוב יותר למסורת האדווייטה, מסורת מאוד מעניינת בהודו. זה ספר של דיאלוגים עם איזשהו מורה, שמו ניסרגדטה מהראג'. ובאחד הדיאלוגים, בשפה שהוא מדבר, הוא בעצם מדבר על זה שכולנו בעצם כבר שלמים. ובכל אחד מאיתנו ישנו את האני השלם. ושואל אותו השואל, אם אני אלך ואלך ברחוב ואראה איזה קבצן ואשאל אותו, כאילו מי אתה? הוא יגיד לי, אני אשלם. אז אני אשאל אותו, אז אם אתה אני אשלם, למה אתה לא משנה את מצבך? מה הוא יגיד לי? אז עונה לו מהראג' ישאל אותך, מה יש פה לשנות? ואם אתם שומעים את הדבר הזה כהזמנה להיות איזה בטטות בודהיסטיות, אז זה לא. כמו שאומרים אקטיביסטים מעולם הדרמה, ויש לזה שדה מאוד מאוד גדול של אנשים שהם אקטיביסטים שפועלים תוך שינוי חברתי, סביבתי, פוליטי, ומבססים את עצמם בדרמה. עכשיו, ככה. אני גם אגביר את הכל. אז כמו שהם אומרים, Life is perfect as it is. Now go and make a change. המקום של תנועה שיוצאת, איך סנדיה קראה לזה? קודם כל מאיזשהו מקום של רשות, של קבלה, של הכרה. זה כבר ככה עכשיו ממילא. ככה זה. עכשיו. מתוך מקום כזה, לא כריאקציה, לא באה התייחסות הולמת. ובתוך המקום, בתוך התנועה, שהרי מעסיקה כבר את כולנו, מחר נגמר הריטריט. מה הלאה? אני לא הולך לדבר על זה עכשיו, גם לא נשאר לי הרבה זמן, וגם שישאר לנו ביזנס למחר. אבל דווקא בתוך צלילות הדעת שמתפתחת כאן, אנחנו יכולים הרבה מאוד פעמים לראות כיצד מה שמבקש להמשיך לקרות, למשל, יו, כואב לי נורא, יו, זה נורא נורא כואב, יו, מה יהיה עם זה, יו, כיצד זה בעצם מהווה עוד זרדים למדורה של כאב. אולי אם לא זרדים, עוד דימוי שאני מאוד אוהב, זה כמו, מכירים את הכתרים האלה במערבונים? שיש את המנוע כיתור וימעט עוד ועוד ועוד, והכתר מעיץ ומעיץ ומעיץ. אנחנו חשים, אנחנו יכולים לראות לפעמים שלתת עוד מתוך מקום של קוצר רוח, או כעס, או קנאה, או ספק, להזים ולהזים, מלבה ומלבה ומלבה, מתהווה עוד משהו שלא לא, לא מיטיב להזין אותו. ובמקום אחר, תחושות של הודיה, והערכה, ונדיבות, ההזנה שלהם עושה עוד מזה. ואני אסיים אולי כך עוד שתי דקות בסיפור שמגיע מהמסורת הילידית האמריקאית, מה שאנחנו קוראים בלשון פחות פוליטיקלי קורקט מהאינדיאנים. מסופר על סבתא שמשכיבה את הנכד שלה לישון, והוא אומר לה, אני חושב שאני לא כל כך יצליח להירדם, אז אולי תספרי לי סיפור. אז היא אומרת לו, בסדר. אומרת לו, בכל בן אדם, בכל אחד מאיתנו, חיים שני זאבים. זאב אחד זה זאב של הנדיבות ושל החמלה וטוב הלב והכוונה הטובה והסבלנות. והזאב השני זה זאב של חמדנות ותוקפנות וקנאה ושנאה וסלידה. וכל החיים שלנו, שני הזאבים האלה נלחמים ביניהם. לילה טוב. אז הנכד אומר לה, רגע, סבתא, אבל מי מנצח? אומרת לו, זה שתיתן לו אוכל. בואו נסיים ברגע של דממה משותפת. הלוואי וכולנו, כל היצורים החיים, נדע חופש. הלוואי וכולנו, כל היצורים החיים, נדע אהבה. הלוואי וכולנו, כל היצורים החיים, נדע חופש אמיתי של הלב.